שלום לכולם, אנחנו לומדים על מרד אבשלום, הגענו לשמואל ב' פרק י"ח, שבו דוד, אחרי שהוא ניצל מעצת אחיתופל, מתארגן למלחמת אחים, אין לזה מילה אחרת. רק לא מלחמת אחים, זה אב בבנו, בן באביו, ויפקוד דוד את העם אשר איתו, וישם עליהם שרי אלפים ושרי מאות. זאת אומרת, יש איתו אלפים. אגב, זה מעניין, כי למה צריך לפקוד את העם ולמנות עליהם אנשים? כי זה מראה שייתכן מאוד שחלק, כמו שאחיתופל במורדים, בקושרים, בהחלט ייתכן שעוד אנשים שהיה להם תפקידים בצבא, הם השתתפו, הלכו עם אבשלום. אבשלום הסית גם אותם. מה? כן, מי לא נמצא פה? יכול להיות שכבר על הדרך כבר הבינו שיש, אבל כן, גם ראינו שכמו שחושי הערכי הצטרף בדרך, רק דוד אמר לו, אל תבוא, תלך מפה. תלך דווקא להפר את הצד הכי טוב, יכול להיות שהצטרפו לדוד אנשים על הדרך. כל מיני אנשים שהבינו שזה מה שקורה. וישלח דוד את העם, השלישית ביד יואב והשלישית ביד אבישי בן צרויה, אחי יואב והשלישית ביד איתי הגיטי. ויאמר המלך אל העם, יצא אצא גם אני עמכם. קצת מוזר, הרי הוא חילק את העם לשלוש. אז איפה יש לו, עם מי הוא יצא? אז זה מדהים. זאת אומרת, בעצם הוא יצא למלחמה כאחד הלוחמים. אני לא מלך. מפקד, אתה רואה, יש לו שלושה גדודים, הוא יעשה חפק. כן? חפק פלוג חטיבתי. אני דווקא יותר מרגיש שהוא רוצה לצא, אחרי שהוא חילק את העם ושם שם שרים, הוא אומר, גם אני אצא עמכם. כאחד הלוחמים. ויאמר המלך אל העם, יצא אצא גם אני עמכם. ויאמר העם, לא תצא, כי אם נוס ננוס, לא ישימו אלינו לב. ואם ימותו חציינו, לא ישימו אלינו לב. כי אתה חמונו 10,000, ואתה טוב, אתה, כן, בעין, טוב, כי תהיה לנו מאיר לעזור. כשאנחנו יודעים שאתה פה, זה יותר עוזר לנו. אגב, למה זה באמת עוזר? אני חושב שדיברנו על זה קצת בשיעור הקודם. למה זה עוזר להם? כי... בדיוק, בדיוק. אנחנו צריכים יותר להשקיע. ככה אנחנו במצב שאנחנו בעצם כנראה שהם מתכננים לוחמת גרילה. כאילו, שמחלקים כוח לשלוש, הרי זה החלוקה הראשונה לשלוש, הצהלית, המפורסמת, שדווקא אחרי מלחמת יום כיפור, היה איזה רעיון לשנות את זה. כי שמו לב, שבייחוד בשריון, שיחידות קטנות פועלות בצורה מדהימה. אין כוח צביקה ברמת הגולן, שני טנקים, שלושה טנקים, בלמו חטיבה שלמה של סורים. היה טנק שקראו לו טנק הקצינים, שהבן של נתן יונתן נהרג, ליאור יונתן, טנק הקצינים, שני טנקים, שני קצינים, אחד היה לו מנוע עובד והתותח לא עבד, והשני תותח עובד ולא היה מנוע, אז הם חיברו את שני הטנקים וככה הם המשיכו להילחם. אז חשבו אולי לחלק את הכוחות לצמדים, לעשות פלוגה של 4 צמדים. אבל בכלל זאת, לא עשו את זה בסופו של דבר בגלל התמרון של הטנקים. אז יש טנק אחד מחפה, שני טנקים מתקדמים. טנק מחפה, שניים מתקדמים. אחד מחפה, שניים מתקדמים. אז זאת אומרת, יש היגיון בחלוקה לשלוש. אז גם פה כשאתה רואה חלוקה לשלוש, זה היגיון של איזושהי התקדמות מאובטחת. היכולת לגשש, הרי הם לא יודעים איפה יתקפו אותם עכשיו, ואיפה יחפשו אותם. אז זה גם מבלבל, פתאום צץ כוח מפה, פתאום צץ כוח מפה, פתאום... אז יש פה משהו שיכול לתמרון ועצמאות בשטח. ויאמר אליהם המלך, אשר ייטב בעיניכם מעשה, ויעמוד המלך על יד השער, וכל העם יצאו למאות ולאלפים. ויצב המלך את יואב. זאת אומרת, הם מזכירים לו שוב שהוא המלך. כן? הם הזכירו לו, כי הוא רצה לצאת למלחמה כאחד האנשים. גם אני אצא, אחרי שהוא חילק אותם. ויצב המלך את יואב ואת אבישי ואת איתי לאמור, לאט לי לנער לאבשלום. וכל העם שמעו בצוות המלך את כל השרים על דבר אבשלום. כן? בנוכחות כולם, הוא אומר, פקודת יום, לאט עם הנער אבשלום. זאת אומרת, בעצם במילים פשוטות, להביא אותו חי. פקודה היה להביא אותו חי. תכף נראה שהפקודה הזאת, אני תמיד, בפרט שאני מלמד קצינים בצבא או אנשים, אז אני מפרט בפניהם כמה דוגמאות בתנ"ך של סירוב פקודה. ועמידה מול מפקד, רואים שעם ישראל הם תמיד היו לא פשוט, נזכר בכל מיני כינוסים, כינוסי מילואימניקים וכל מיני כאלה דברים. משה דיין הגיע לרמת הגולן אחרי מלחמת הכיפור, המילואימניקים זרקו עליו עגבניות. כעסו עליו מאוד, הכישלון של מלחמת יום כיפור שמור בידו, למרות שהוא לא היה השם היחיד. ויצא העם לקראת ישראל, ותהי המלחמה ביער אפרים. שימו לב שהם עוברים מהגלעד לקראת ישראל, זאת אומרת הולכים, כמו שאמרתי, לתקוף אותם רחוק כמה שיותר, כמו ציפור שבא שועל ומגלה את הקן שלה, נכון? חוגלה למשל, שהיא שוכנת קרקע, אז היא שומטת כנף, היא עושה את עצמה ציפור פצועה, רודף השועל אחריה, ואז היא זזה מפה לשם, משם לפה, כבר לא זוכר איפה הוא גילה את הקן שלה. אז ככה בעצם הם עושים, הם עוברים את הירדן, מתקרבים דווקא לתוך שטח האויב, המלחמה תהיה בשטח האויב, לא אויב, לקרוא לעם ישראל אויב, אבל לא לחכות שהם יבואו אלינו. בסדר, רואים את הטקטיקה? אז זהו, אז קודם כל, יש פה פעם ראשונה שיש כיתוב מדויק שנקרא המקום יער אפרים. היער הזה הוא משחק בכמה מקומות. אחד המקומות שרואים אותו משחק, זה, פה רואים את האימתניות שלו, הוא היה יער אימתני, אימתני ממש. וזה אגב, זה מזעזע לחשוב שעד ימי דוד, היער הזה לא טופל, מימי יהושע עד ימי דוד, משהו כמו כמעט 400 שנה, 300 שנה, 350 שנה, לא הספיקו בשביל לטפל בו, להתנחל בו ולהפוך אותו למקום יישוב. היער הזה פוגשים אותו גם אגב בהמשך, עוד מלאכים בהמשך, אתם זוכרים שאלישע הנביא עולה מיריחו לבית אל, זה אזור היום, זה אזור מדברי בכלל, זה אזור של נחל פרט, כל האזור הזה, יער אין שם היום, אבל זה בגלל הטורקים, בגלל הערבים, הם השמידו פה הרבה, וכתוב שם, ותצאנה שניים דובים מן היער, ותבקענה 42 ילדים. הוא קילל אותם. ילדים שאמרו לו, עלי קרח, עלי קרח. אז הנה יש שם יער, עדיין. והיער הזה בעיקר, אנחנו פוגשים אותו בספר יהושע פרק י' ז'. שבני אפרים, בית יוסף, כולם באים אל יהושע בן נון, ומבקשים ממנו תוספת לנחלה שלהם, או החלפות. לומדים את זה בתחילת ספר שופטים, אני תמיד מלמד את זה. והם מבקשים, בלי להתבלבל, הם רוצים את עמק ישראל במקום היער. כן? והם ממש מדברים שם על היער, הוא מוזכר. למה הם לא רוצים את היער? כי הם לא רוצים לעבוד קשה. הם אומרים לי, יהושע בן נון, תגיד לי, משה הוציאו אותנו ממצרים כדי להיות לעבדים? מה זה, יצאנו ממצרים מחומר ולבנים, ועכשיו נקרות עצים. מה אנחנו רוצים? לא רוצים את זה. ותשימו לב שבאמת בתקופות מאוד קשות של עם ישראל, כמו בתקופה של סיסרא, איפה דבורה הנביאה מנהלת את חיי הציבור הישראלי? ביער אפרים, בנחלת אפרים. זה אזור בוגן, מול מרכבות ומול זה, האזור הפראי הזה, הקשה לתנועה והמיוער, הוא נוח להימלט. שם זה אפשר להתארגן. אז פה רואים המלחמה ביער אפרים. וינגפו שם עם ישראל לפני עבדי דוד. אגב, את הפידוי עם ישראל, כן, תראו, אנחנו אומרים, עם ישראל חי, ופה עם ישראל מת. איפה? אתה רוצה לחפש את האלה הגדולה שעליה נתלה אבשלום? מה, אולי נפל לו איזה עגיל, תיקח. לא, לא, אין זיהוי מדויק, אזור, אזור. זה אזור של מה שנקרא היום מעלה אפרים, האזור הזה כנראה. איפה שנמצא היום מעלה אפרים. מעלה אפרים, הרי הוא מחבר בין הבקעה לבין הר אפרים העליון, שכם, גב ההר. לא, היום זה מועצה אזורית בנימין. אבל לא, לא, לא. לא, זה אזור אפרים. בנימין, הנחלה שלו הגיעה עד בית אל. עד בית אל. מנשה הגיע עד אזור, אפולה זה כבר, זה כבר עמק ישראל. אבל עד ג'נין, אזור ג'נין, הקו הזה של עוטף דרום עמק ישראל, שם זה גבול מנשה. עוד דרומה מזה זה גבול אפרים. אפרים זה הגבול הפחות או יותר עמק המחמטת, זה נקרא, זה דרומית לשכם. בנחל שילו. זה מה שהפריד ביניהם, בין מנשה הצפוני לבין אפרים הדרומי. אז פה זה באמת אזור אפרים, אבל כיוון אפרים המזרחי. מה שנקרא היום דרך המרדפים, אזור, אפילו אזור המרדפים הוא אפילו יותר באמת אזור בנימין, אזור מעלה אדומים והלאה, זה כבר בנימין. זה עדיין בנימין. אבל כל החלק הצפוני, אזור של כיוון אופרה, שנוסעים לכיוון, היום קוראים לזה מועצה אזורית בנימין, אבל זה היה שייך לאפרים. וינקפו שם עם ישראל לפני עבדי דוד, ותהי שם המגפה גדולה ביום ההוא 20,000. 20,000 איש נהרגים, האם הרגו אותם בידיים? סביר להניח שהרבה כן, אבל תראו את הפסוק הבא ומתאר, ותהי שם המלחמה נפוצת על פני כל הארץ. וירב היער לאכול בעם, מאשר אכלה החרב ביום ההוא. הן, כמו שאמרתי, יער אימתני. מה קרה? איך היער אוכל אנשים? אנשים פשוט איבדו את דרכם. כנראה שהמלחמה פרצה בצורה לא צפויה, כנראה שעבדי דוד תקפו, עברו את הגבול ותקפו תחילה, הפתיעו אותם. הם עוד לא היו ערוכים, כי ההצעה הטובה שנתן חושה יערכי, היה לאסוף, להתאסף, וזה כנראה שעבדי דוד הפתיעו אותם בטרם עת, כמו שצריך. גם זה מה שהוא אמר עליו, ככה הרי חושה יערכי, ביטל את הצעת החיתופל, הוא אומר, והם יפלו בהם תחילה, הם יפלו עליהם, ויקצה קול שעם ישראל ניגף. זאת אומרת, בעצם הוא ממש ניבא את מה שיקרה. אומר, זה מה שיעשה דוד. דוד יתקוף ראשון, יפתיע, ואז זה יהיה צרה צרורה. וזה מה שאכן דוד עשה. הם תוקפים אותם תחילה, מפתיעים אותם בשטח הכינוס שלהם או משהו כזה, ואנשים נפוצים לכל עבר. איפה שאני יודע שאנשים נפוצים? כתוב, ותהי המלחמה נפוצת. כן? אנשים נפוצים לכל עבר, לא הכינו את עצמם, איבדו את דרכם, ומתו מהתייבשות, מתו מרעב. היער אכל אותם. זה המשמעות של יער אוכל. או במקביל, בורות, אבנים, מקלות, קרשים, הנה, אבשלום בעצמו נתפס בסערות. בסדר? דוד הוא טוב במלחמת גרילה. עם הבחיים ראינו את זה, ועוד כל מיני אירועים שהוא עשה. הוא היה איש המרדפים הגדול. רדפו אחריו הרבה, כדי שהוא ידע בדיוק איך לטפל ברודפים. ואז כתוב פה כך, פסוק ת' ויקרא אבשלום לפני עבדי דוד. ופתאום הם שמים לב, מזהים, אגב, זה בדיוק הסיבה שהם אמרו לו, אתה לא יוצא למלחמה. כן, הנה, אבשלום, אגב, חטאו הוא עונשו. אתם מבינים מה אני אומר? איך הוא ארגן את המרד? הוא היה בולט. שערות, שיער, זה לא סתם שהוא נתלה בשיער, אחר כך נקרא בפסוק הבא. הוא מאוד בלט, היה יפה תואר, אדם מרשים, הוא ניצל את המרשימות שלו, את היופי שלו, להטות את הלבבות אליו, ולהסניא את דוד, להסניא את עם ישראל אחד על השני. אז באותה נקודה, בדיוק מה שכתוב, אל דעטפת עטפוך וסוף מטפייך יטופון, כי זה במקרה שלנו זה נכון, כי יואב שרצח אותו, ישלם על זה ביוקר. עוד ישלם על זה. והנה הם רואים אותו. ויקרא אבשלום לפני עבדי דוד, ואבשלום רוכב על הפרד, ויבוא הפרד תחת שובך האלה הגדולה. היו פעם אלות גדולות, אם אני קורא פרסומים, נפל שם טיל במלחמת שלום הגליל האחרונה, השנייה, ונעקרו. היו אלות גדולות, שממש אלה מדהימה בגודלה. אז אמנם שם הן מטופלות, אי אפשר להתעלות עליהן עם השערות, אבל עצי אלה כאלה מרשימים, שהם, והוא רוכב מתחתם עם הפרד, ויבוא הפרד תחת שובך האלה הגדולה, ויחזק ראשו באלה, ויותן בין השמיים ובין הארץ, והפרד אשר תחתיו עבר. כן, נתפסו השערות של אבשלום באלה, והפרד המשיך לדהור, והוא נשאר תלוי בשערות. זה היה... כן, סבך. אולי באמת זה סובך האלה. כן, קראתי שובך האלה, סובך האלה. אני לא ראיתי את הנקודה. ויחזק ראשו באלה ויותן בין השמיים ובין הארץ, והפרד אשר תחתיו עבר. אגב, זה דבר מדהים. גם זה. למה הוא רוכב על פרד? מה? בדיוק. מה זה אומר שהפרד מתחת לרגליו הלך? נמוגה מלכותו. נשמטה, גהנום פרוסה מתחתיו עכשיו, כן? הוא נשמט לו המלוכה. הפרד המשיך, זה כמו הסיפור הידוע על נדמה לרב זושה, מהנפולי, שהוא היה מגיע לאיזה עיירה, ומי הכיר אותו? היה אני מרוד. היחיד שהיה מוכן לארח אותו היה המלמד העני. ויראה ככה כל השנים, הוא היה בא אליו, היה מלמד, היה יושב, מנדבר איתו, מאכיל אותו, לא היה לו הרבה מה לתת לו, ומה שהוא נתן, מה שהיה לו, נתן, הכניס אורחים. ואחרי שנים הגיע רבי זושה, כבוד גדול, כל העיר יצא לקראתו, אמרו לו, בא לפניו אחד העשירים הגדולים, אמר לו, רבי זושה, כבודו, יישב אצלנו, יתארח. אמר לו רבי זושה, כל השנים שבאתי לפה, תמיד התארחתי אצל ה... אצל המלמד העני. לא, למה שאני אשנה את דרכי? הרי רבי זושה לא השתנה כלום, ואני אותו רבי זושה. מה השתנה? הסוסים והמרכבה. המרכבה והסוסים, אז תיקח אותם, תארח אותם אצלי, את הסוס והמרכבה תיקח, אני הולך למלמד. זה בדיוק סילוק הפרדה. הפרדה המשיכה. אתה מלך אתה. הפרדה הלכה, נשאר תלוי. משהו סמלי, כן? רואים את הסמליות שיש כאן. ויומר יואב לאיש המגיד לו, כן? רץ איש מהר לספר ליואב, ראיתי את אבשלום תלוי באלה. כן? האיש הרע. והיה איש אחד, ויגד ליואב, ויאמר, הנה ראיתי את אבשלום תלוי באלה. ויומר יואב לאיש המגיד לו, והנה ראית, ומדוע לא הקיטו שם ארצה? ועליי לתת לך 10 חסף וחגורה אחת. הוא, מה זה, איך מצ'פרים חייל בצבא דוד? מה זה 10 כסף? זה הרבה כסף. אתה יודע כמה זה? זה משכורת שנתית. איך אני יודע? חגורה זה כנראה עוד כבוד. כסף זה מה שאדם צריך, זה צורך. איפה אני יודע את זה? בספר שופטים יש לנו את הסיפור על פסל מיכה. והנער הלוי שעוזב את העיר בית לחם, הולך לחפש עבודה. וזה הוא הולך לעבוד אצלו, מחפש עבודה. ואם תסתכלו, אני אכוון אתכם לשם עוד רגע, תשאירו אצבע כמובן בשמואל ב', הוא מציע לו, אפשר ממש לחשב, לפי זה אפשר לחשב מה שווי כסף בימים ההם. כן, זה לא שווי של משקל, כמו שעושים עכשיו על מחצית השקל, שעוברים שווה 20 שקלים, לפי משקל הכסף, שזה כאילו נשאר אחיד, משקל של כסף, תלוי איך מחשבים את זה, אז יצא כ-20 שקלים. פה רואים שהוא קורא לו, והיום אמר לו מיכה, מאין תבוא? אני קורא פרק י"ז בספר שופטים, פסוק ט', והיום אמר לו מיכה, מאין תבוא? והיום אמר לו, לוי אנוכי, בית לחם, ואנוכי הולך לגור באשר אמצא. ויאמר לו מיכה, שווה עמדי, ויהיה לי לאב ולכהן, תקבל משרה אצלי. מה אתה מחפש עבודה, תגור אשר תגור? בוא תעבוד אצלי. הנה יש לך פתרון לבעיות התעסוקה שלך. ואנוכי אתן לך 10 כסף לימים, וערך בגדים ומחייתך. ויהיה לך לוי, הוא לא הסכים. אחר כך הוא שם. הוא שאל, אז מה אני צריך לעבוד? הראה לו מה הוא צריך לעבוד? אמר, לא, 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 לא בשבילי. אחרי זה הוא חזר בכל זאת, כן בשבילי. אבל תראו מה הוא הציע לו. תקחו משכורת ממוצעת במשק היום, שזה בערך מחייה, לאדם רווק בטח, אין לו משפחה איתו פה, לפחות פה אין לו משפחה, ותורידו מזה שכירות, תורידו מזה ביגוד, כי הוא נותן לו ביגוד, אוכל הוא מקבל גם, זאת אומרת, כל מה שנקרא החזקה עליו. מה שהוא מציע לו 10 כסף לימים, זה כסף נטו לשנה. מה אפשר לעשות עם 10 כסף בימים ההם? 10 כסף? זה כסף שאתה מקבל, זה הכסף הזמין שנשאר לכל אדם, הנטו שנשאר במשכורת אחרי כיזוז שכר דירה. נכון? אז אם משכורת ממוצעת היום במשק, נגיד בנטו, אולי, אפילו קצת הגזמתי אולי, נגיד 10,000 שקל. הגזמתי. אבל עשור, קל לחשב. דירה לרווק זה בערך 3,000 שקל. נשארנו עם 7,000. אוכל בחודש, נגיד בערך 2,000. אוכלים סביר, לא כל יום במסעדה. גם זה קצת הגזמתי, אני חושב. זה ברחבות. 1,000 שקל. ביגוד בחודש, כמה אדם מבזבז כסף בחודש על בגדים? אדם רווק, גם לא הרבה. 500 שקל, מקסימום. ואז מכל זה נשאר לו ביד. כל זה הוא מקבל, בלי קשר. אז מתוך 10,000, נשאר לו איזה 5,000 שקל ביד, לחודש. תכפילו את זה ב-12, והנה לכם 10 כסף לימים. זה הכסף נטו שהוא מציע לו פה במשכורת. אז זה מה שמציע גם יואב, לאיש שהיה מכה, קיבל כסף לשנה. מלגה יפה, מלגת הנשיא, האוניברסיטה. אפשר לחיות עם זה, 60, 40, 100 אלף שקל, לשבת בנחת, וגם חגורה כדי להגיד שכולם ידעו שהוא היה גיבור. ויאמר האיש של יואב, ולו אנוכי שוקל אל כפיי 1,000 כסף. מה נותן לי 10 כסף? פי 100 אני לא אעשה את זה. והנה, ולו אנוכי שוקל על כפיי 1,000 כסף. אגב, 1,000 כסף הזה, זה גם מזכיר שם, אני סגרתי כבר. אבל כל הסיפור של פסל מיכה, מה? שם זה מתחיל מ-1,100 כסף אשר לוקח לך 1,100 כסף. כן? 1,100 כסף, אשר, אז תבינו מה זה, איזה סכום, למה האמא שם כיללה את הגנב ואת האמא שלו ביחד. אחר כך הסתבר שזה הבן היקר של הגנב. אז 1,000 כסף זה סכום חלומי, כן? זה ל-100 שנה, משכורת ל-100 שנה. מה שאדם צריך לחיים טובים ומסודרים מהיום יום היוולדו ועד יום מותו. ויאמר האיש של יואב, ולו אנוכי שוקל על כפיי 1,000 כסף, לא אשלח ידי אל בן המלך, כי באוזנינו ציווה המלך אותך, ואת אבישי ואת איתי למור, שמרו מי בנער באבשלום, לא להרוג אותו. מה, אני אעשה שקר בנפשי? או עשיתי בנפשי ונפשי שקר? וכל דבר לא ייכחד. זה משפט כל כך חזק. וכל דבר לא ייכחד מן המלך, ואתה תתייצב מנגד. אתה לא תגן עליי. מה אתה אומר לי, לך להרוג אותו? אני שמעתי שהמלך אמר לא להרוג אותך ואת אבישי ואת איתי, ואם אני אעשה שקר בנפשי, המלך ידע. רואים את זה מכמה מקומות שמלך מגלה הכל. השבק בסוף עולה. עושים אירוע פה, אירוע שם, יהיה נוער גבעות אשר יהיה, בסוף שלטון מגלה. שלטון יש כוח. זה קצין, כן? כן. זה אנשים שעשו להילחם. ויאמר יואב, לא כן אוכילה לפניך. אני לא אתחנן לפניך. ויקח שלושה שבטים בכפו, ויתקיים בלב אבשלום, עודנו חי בלב האלה. אגב, הביטוי עודנו חי, כי גם אם היו עוזבים אותו שם, הוא כבר לא היה שורד. כי היער אכל. הנה דוגמה מה זה יער אוכל. אנשים יתקעו בסבך, אנשים איבדו את דרכם, אפיסת כוחות, וכן הלאה וכן הלאה. זה גם אזור מאוד הררי, מאוד חם כידוע לנו. ויסובו 10 נערים נוסק ליואב ויקו את אבשלום וימיתוהו. ויתקע יואב בשופר, וישב העם מרדוף אחרי ישראל, כי חסך יואב את העם. לשני הצדדים. כן? יואב מעדיף את הכלל על פני הפרט. אבשלום יותר, אבשלום פחות, העיקר שתפסיק המלחמה הזאת. לא רוצה שאנשים פה יארגו סתם. מה? כן, להתכוון לטובה. הדרך לגיהנום הרצובה, כוונות טובות. וכדי שהוא לא יגיע לגיהנום, דוד הרג אותו בסוף. אל תנקה אותו, שלא ירד שעולה. שירד בדם שעולה. מה אתה אומר? למה צריך לספר לנו על כל הדיון הזה עם האיש? למה האיש לא הולך להרוג? יואב. יואב הולך בעצמו להרוג. כן. כי הוא לא ידע איפה אבשלום. הוא אומר לו, ראיתי את אבשלום תלוי באלה. האיש הזה, שאת אמרת, איש כנראה מכובד. אז יואב מתפלל, אתה נורמלי, למה לא הרגת אותו? אז הוא אומר, שהמלך אמר לו להרוג, בוא נתפוס אותו. כנראה שבזמן שהאיש ראה אותו, אז למה לא תפסת אותו? כשהאיש ראה אותו, הוא הבין שאם עכשיו הוא ייגש אליו לבדו, אז הוא יצטרך בסוף להרוג את אבשלום, כי אבשלום יגלה התנגדות. אז לכן הוא רץ מהר, חבר'ה, גיליתי אותו, בואו נסגור את האזור, נתפוס אותו. כמו שהמלך ביקש, נעשה את מה שהמלך ביקש. ויואב, היה לו חשבונות אחרים בראש, להרוג את אבשלום. זאת שאלה. עכשיו אתה פותח את השאלה, אתה שואל את זה עכשיו, ועוד לא רואה את התגובה של דוד. אגב, זה מדהים לראות פה מצפון. מצפון. אתם רואים שעכשיו יואב, הרי האיש הזה אומר לו, אגב, אם אתם רוצים להשפיע על איזה איש, יש מילה אחת שכנראה מפריעה על יכולת ההשפעה שלנו. כשאתה מדבר אל מישהו ואתה אומר לו, אתה.
אבל הוא לא עשה את זה לבד גם, הוא לקח איתו שלושה שבטים שהמציגים.
לא, לא שבטים. שלושה שבטים זה מקלות או נקות בשבט. 10 נושא כליו, היו שם בידי ראייה, הוא לא התבייש. הוא לא התבייש במה שהוא עושה. עשה את זה לעיני השמש, בצל האלה. כן, כן, הוא אבל למה, מה גרר את יואב למקום הזה? מה מניע אותו? חלק מזה זה דווקא השיח עם האיש, מה ששאלת. השיח עם האיש גרם ליואב להתמלא חימה על אבשלום. ממש, כי האיש כאילו אומר לו, נכון, אתה רוצה למנוע ממישהו לעשות משהו, כשאתה אומר לו, באיזה מין נימה ביקורתית, יש פה משהו די חצוף, האיש הזה הוא די חצוף אל יואב. הוא אומר לה, אתה תעמוד מנגד, אני מכיר אותך. זאת אומרת, יש פה משהו, הוא כאילו דחף, הוא אומר לו, אני לא אכיל לפניך, תודה רבה. מי שכר אותך להיות יועץ לרמטכ"ל? שהוא ביקש ממך עצות? זאת אומרת, יש אסקלציה. אתם רואים, יש פה ממש איזו הידרדרות ביחסים שדוחף את יואב לטפל בזה בצורה לא מידתית, כמו שנהוג לומר היום. בסדר? לא הייתה קרמלה מנשה, הייתה כבר עושה מיואב את מה שצריך היה לעשות. ותכף תראו שיואב יש בו, הוא מבין את חומרת המעשה שהוא עשה. אבל הוא לא מבין את סיבת הפקודה של דוד. וזה התחלת לשאול. מי צודק פה בסיפור הזה? אבל שתראו את התגובה של דוד ואיך זה מתפתח, שם נעצור ונשאל את עצמנו, מה קרה? למה דוד היה לו כל כך חשוב שאבשלום לא יארג? ולמה יואב הלך הפוך? למה יואב הלך הפוך? אז בואו נראה. ויאמר יואב לו כן אוכילה לפניך, ויקח שלושה שבטים בכפו, ויתקיים בלב אבשלום, עודנו חי בלב האלה. שבטים, אני חושב שזה מין שיפודים כאלה, כאילו זה משהו. ויסובו עשרה נערים נוסק ליואב, ויקו את אבשלום וימיתוהו. ויתקע יואב השופר, וזה קראנו, שהוא חסך יואב את העם. ויקחו את אבשלום, וישליחו אותו ביער אל הפחת הגדול, ויציבו עליו גל אבנים גדול מאוד. כן? עסקו בקבורתו, והידו רב, בן מלך. כן? וכל ישראל נסו איש לאוהליו, מי שעוד יכול היה לנוס, נס. ואבשלום לקח, ויצב לו בחייו את מצבת אשר בעמק המלך, כי אמר אין לי בן בעבור הזכיר שמי, ויקרא לה מצבת על שמו, ויקרא לה יד אבשלום עד היום הזה. אבל אנחנו, ירמיהו יודע איפה זה. מה שאנחנו היום קוראים יד אבשלום, אנחנו יודעים שזה לא יד אבשלום. המבנה עצמו זה לא יד אבשלום. זה קבר אחר. אבל שם באזור כנראה, על זה מדובר. שם באזור הוא עשה לעצמו איזה יד שמבטאת את יד אבשלום. יש פה קושי בפסוקים, כי אנחנו יודעים שלאבשלום היו ילדים. הייתה לו אפילו בת שהוא קרא לה תמר. אז בוא נשאיר את זה בצד, נראה, אולי בפעם הבאה נתעסק עם זה גם עם השאלה הזאת. ועכשיו תסתכלו מה קורה. ואחימאץ בן צדוק, האיש שביסר את עצת אחיתופל, שהתחבא בתוך הבאר, אתם רואים, אנשים דבוקים בדוד, למה הוא לא יכול היה להיראות בעיר? הוא איש חזק ונאמן, כהן זריז, כהנים זריזים, אמר, ערוץ ענה, ואבשרה את המלך כשפתו אדוני מיד אויביו. אני ערוץ לבשר, אנשים כוססים ציפורניים, אין מכשירי קשר, אין פלאפונים, אזור עם קשיי קליטה, היער. אז אני ערוץ ואני הודיע למלך שניצחנו. ויאמר לו יואב, לא איש בשורה אתה היום הזה, ובשרת ביום אחר. והיום הזה לא תבשר, כי על כן בן המלך מת. אותי הפסוק הזה תמיד מקפיץ. איזה, תראו מה זה, מכבסת מילים. החברה הישראלית, התקשורת הישראלית עוד יכולה ללמוד משהו מיואב. הוא רצח אותו. הוא אומר, לא, היום אתה לא יכול ללכת להודיע למלך. המלך לא יואב את זה. אם המלך לא יואב את זה, אז למה אתה, יואב, עשית את זה? סוף מעשה במחשבה תחילה. כי על כן בן המלך מת. הוא לא רק התחשב לבן מלך, מה בן מלך? דוד ישמע את זה, יצטרך לקרוא הקריאה, כי זה הבן שלו. הוא יצטרך לשבת שבעה. לוויה לא תהיה, כי כבר קברנו אותו. אבל אולי הוא רוצה לדעת, איפה קברנו אותו? קיצור, טוב לא יצא פה. זה לא בשורה טובה. הוא אומר לו, עזוב, אל תלך. כן, אבל אתה שם לב שהוא מתאר את זה כאילו, אתה צודק מה שאתה אומר. It's happened to be, כן, זה קרה. זה קוראים התכחשות, דיסוננס קוגנטיבי. בסדר, אבל אתה צודק, כאילו הוא לא לוקח את האחריות, לא הייתה לו ברירה, מה הוא יכול היה לעשות? הוא רצה לחסוך את העם.
יכול להיות שרצה לתת שדוד קודם כל הוא יודע שקרה פה משהו אבל לא נגיד לו את זה במקום,
נכון, בשורה רעה לא לספר, למרות שאת מה שאתה אומר
כשהוא מספר את זה יותר מאוחר אז זה יתקבל על
פניו. אני לא בטוח שאחימאץ ידע שאבשלום נהרג. הוא ראה את הניצחון, כי אתה רואה שזה מה שיואב אומר לו, על כן בן המלך מת. זאת אומרת, הוא לא יודע את הידיעה הזאת. הוא רק רוצה לספר, ניצחנו. ואז אם ישאל אותו דוד, ומה עם אבשלום? הוא יגיד, לא יודע.
מה זה ניצח?
אולי יביאו את אבשלום עוד מעט. תכף תראה שזה בדיוק מה שקרה. תכף תראה. לעומת זאת, ויאמר יואב לקושי, כן, אחרי שהוא אומר לאחימאץ, אתה לא תבשר, כי זה לא בשורה טובה, ויאמר יואב לקושי, לך הגד למלך אשר ראית. הוא לא אומר לו מה להגיד. מה שראית, תספר. בסדר. וישתחו חושי ליואב וירוץ. כן, מי זה הקושי? זה כנראה גר שהתגייר והצטרף לצבא של דוד. דוד אסף אנשים, אנשים אהבו אותו מכל העולם. את הבן שלו הרי תבוא מלכת שווה, את המלכה של כל אזור הדרומי של הנילוס, שם היו ממלכת קוש, מהודו ועד קוש, נכון? הנה קוש, זה הידוע. והוא שולח אותו, הוא שולח אותו. אני אגיד לכם גם למה, זאת אומרת, יואב פה יואב נוהג בחוכמה. זה מה שהתחלת להגיד. שיואב מבין שדוד יראה מרחוק את אחימץ, אז הוא יתכונן למשהו טוב. כי מה עשה אחימץ עד היום? רק דברים טובים לדוד. ואז יבוא הבום. זאת אומרת, דוד רוצה לרקח את הבום. ויבוא עבד מלך קושי, הוא יספר משהו רע. אז לא יהיה, אמנם זה יהיה הלם, כי בשורה לא טובה, אבל הוא לא יתפתחו ציפיות. בסדר? על הדברים, עובדות יבשות. זה גם הרבה פעמים עובדות יבשות הן טובות. כי לפעמים כשעוטפים ומרמים ומחביאים ועושים, יש לי איזה בן דוד של אמי, שאימו, דודה של אמא שלי נפטרה בגיל מאוד צעיר, ושנים לא סיפרו לו. הוא לא נסע לאמריקה, נסע לזה, נסע לפה, נסע לשם, לא סיפרו שהיא מתה. הוא סיפר לי, זה פגשתי אותו לפני כמה זמן. זה כבר בזקן, בן 80. וקרוב ל-80. וזה טראומות ילדות שלו, אלא שהוא יום אחד הוא קילה, שרימו אותו. הוא דוחיקה לאמא שלו. לא סיפרו לו בתור ילד שאמא שלו נפטרה. אז לפעמים יותר טוב לספר עובדות יבשות, מאשר לברוח, לתת איזו אשליה. אז זה מה שהוא אומר, אתה אחימץ, אל תיתן אשליות. לא נועדת לשליחות הזאת. ואז הקושי רץ. ויאמר, והוא לא ותר. ויוסף עוד אחימץ בן צדוק ויאמר אל יואב, ויהי מה? ארוץ אנה גם אני אחרי הקושי. ויאמר יואב, למה זה אתה רץ בני? קורא לו בני, אוהב אותו. הוא איש אהוב, אחימץ הכהן. תראו מה כהנים ידעו לעשות. בסדר? איזה לוחמים. לא רק מקריבי קורבנות, אלא גם מתגייסים לצהל. אין? זה מדהים. יש לו מדהים. ולמה זה אתה רץ בני ולך אין בשורה מוצאת. מוצאת חן הכוונה. הבשורה שלך לא תמצא חן. ואם הערוץ, היום על הערוץ, התעקש. וזה מאוד מעניין, למה אחימץ? יש פה איזו סגירת מעגל. אותו אחימץ שכאילו בישר את הבשורה המסוכנת, שהחיתופל מתכנן כך, וחושי אמר כך, וכדאי לעשות כך, הם אלה שבאו לבשר, הוא עכשיו כאילו סוגר את המעגל. כן, דוד מינה אותם. אולי בגלל זה הוא באמת מתעקש לרוץ, הוא רוצה, הוא מרגיש, מה? דבר מצווה. כן. יפה מאוד. אפילו מלך גוי, אתה לא רוצה לברך את הברוכר. זה יפה מה שאתה אומר, זה ממש פורי תארה. הרי בשנייה שאבשלום נהרג, דוד חזר להיות מלך. אז הוא רוצה לרוץ, לקיים את הברכה. חלק לכבודו ליריעיו. יפה מאוד. והוא רץ, ואם הערוץ, ואם הלא רוץ, וירץ אחימץ דרך הכיכר, כיכר הירדן, ויעבור את הקושי. ישיג אותו. זה לא אולימפיאדות של ימינו, מי יכול להשיג אריתראי? הם רצים, קנייתים, בדיוק. אתה רוצה להגיד שהספורטאים שלנו היו פעם טובים, אולימפיאד. קונים זריזים, זה כתוב. כן. לא נגיד, יש באחד הסרטי התעמולה שמראים על הנאצי ומח שימם, שהייתה אולימפיאדה במינכן. והיה ספורטאי קושי שזכה במדליות, הרבה מדליות בריצה. רואים, ממש רואים בסרט את היטלר עם אח שימו, זה עושה לו רע, הגזען כזה, כאילו מה... כן, כן, כן. כן, כן, רואים את זה, ממש רואים את הסרט כזה, שרואים את הפרצוף הנאלח, העלוב הזה. והנה הוא משיג אותו. וירא צופה, אגב זה דבר מדהים, שיש צופה שכל הזמן מחכה לבשורה, אנשים בלחץ, רוצים לדעת מה יקרה. כי הרי אם עם ישראל, אם דוד הפסיד, אם הצבא של דוד היה מפסיד, צריך מישהו שירוץ מהר, כמו שעשה שאול, רץ לבשר, המבשר שרץ לבשר לאלי, לפנות את שילה, כי עוד מעט הם יבואו, זה עניין של יום יומיים, והם יהיו פה. צריך לברוח מפה ממיעוט. מה שקורה היום בסוריה, נכון? ברוכים, הם נמלטים. הם לא מחכים, אומרים, התייחסו אלינו באנושיות, אמנת ג'נבה. יודעים, אכפת להם אמנת ג'נבה? וירא הצופה איש, כן? ויקרא הצופה, סליחה, אני לא יודע, כן. ודוד יושב בין שני השערים, וזה גם דבר מעניין לראות בחפירות ארכיאולוגיות, שלעיר יש כאילו שני שערים, שני חדרי משמר כאלה. ודוד יושב בין שני השערים, וילך הצופה אל גג השער, אל החומה, וישא את עיניו, ויהו, הנה איש רץ לבדו, ויקרא הצופה ויגד למלך, ויאמר המלך, אם לבדו, בשורה בפיו, וילך הלוך וקרב. ולא מה? בשורה בפיו ולא מה? ולא הפסד, כי אז היו רואים הרבה אנשים בורחים. אנשים בורחים. ואם זה אחד, אז זה לא מבשר על מנוסה. ויאמר הצופה, ויקרא, וירא הצופה, איש אחר רץ. ויקרא הצופה אל השוער ויאמר, הנה איש רץ לבדו. ויאמר המלך, גם זה מבשר. זה wishfulness. כי למה אם הוא רואה עוד אחד רץ? הוא אומר, אוי ואבוי, עוד אחד רץ. למה אוי ואבוי? כי ככה זה בא. קודם אחד, אחרי זה שני, אחרי זה 200. אסון נורא קרה. ודוד המלך מרגיע אותם, ואז גם זה מבשר. שני מבשרים. כן, החימץ כמעט מפיל את הלב. נכון? בזה שהוא הלך, שלחו שניים. איך דוד יודע? זה wishfulness. כאילו, אומר... הוא רוצה להרגיע אותם. ויאמר הצופה, אני רואה את מרוצת הראשון כמרוצת אחימעץ בן צדוק. יש לו שיטת ריצה, כנראה מרים את הידיים מעל הראש, נכון? ככה, ריצה כזאת. רואים את זה הרבה פעמים באולימפיאדות, רואים שכל רץ יש איזה סגנון משלו. רואה אני את מרוצת הראשון כמרוצת אחימעץ בן צדוק. ויאמר המלך, איש טוב זה. ואל בשורה טובה יבוא, ויקרא אחימעץ, ויאמר אל המלך, שלום! צריך קצת לנשום. וישתחו למלך לאפיו ארצה. אל המלך, שלום! בשורה טובה. נכון? רואים? וישתחו. אז צדקת מה שאמרת, הוא רצה להשתחוות למלך. עכשיו זה מלך. אל המלך, שלום! ויאמר ברוך השם אלוהיך אשר סיגר את האנשים אשר נשאו את ידם באדוני המלך. סיגר? נכון? חילק להם סיגריות בבית הכלא. מה זה סיגר? כן? זאת אומרת, תפס, נתפסו. אז סוגר ובריח. בסדר? זה לא מוות, הוא לא מדבר על מוות. לכן דוד לא מבין מהבשורה שהוא מבשר. מה קרה לאבשלום? ויאמר המלך, שלום לנער לאבשלום? לנער לאבשלום. המורד הגדול, השרלטן, הרמאי הנוכל, נער. בגימט שוטה. בגימט שוטה. שוטה או שוטה? ויאמר המלך, שלום לנער אבשלום, ויאמר אחימעץ, ראיתי ההמון הגדול לשלוח את עבד המלך, יואב, ואת עבדך, עבדך, ולא ידעתי מה. בטח שמשקר. משום שלום המלכות. הוא לא רוצה, לכן הוא גם לא פחד. יואב אמר, עזוב, לא כדאי לך. לא. אולי דווקא כן כדאי.
זה הוא משאיר לבקושי
ש... כן.
אני חושב שאני גם אוקיי עליך, אם לא להגיד את הבשורה רעה, או אם לא להגיד את הבשורה רעה.
כן. בפרט שהוא גם לא ראה. הוא לא ראה, הוא שמע. שמעתי, הוא אומר, חצי אמת, רואה, הוא כזה הולך על התפר. הוא לא משקר, שקר לבן, כן. אבל האמת, אם הוא לא ראה, אם המלך ישאל, איך אתה יודע, ראית? בסדר? כמו שדוד עשה בעצמו לזה שבא לבשר לו ששאול נהרג. נכון? הוא הביא לו את הכתר, הביא לו את זה, ואז למדנו את זה פה פעם, כמה זמן, שנה אולי, שרואים, דוד מבין שהוא משקר, אבל לא אכפת לו. פיך ענה בך, אומר, אתה אמרת שהרגת אותו? על זה אני ארוג אותך.
יכול להיות שאוהב אמר לו, תלך לבשר,
לא לא, הוא לא, הוא חייב בשורה מוצאה, אולי, בשורה אינה מוצאת, אתה לא תגיד דבר שלם. אולי, אולי, הוא רמז לו בזה, שאומר לו, אל תגיד, אבל אל תגיד. אפשר לראות את זה כך. אבל הקושי אומר, תספר מה שראית, כי הוא ראה, הוא ראה, אבל אין לו טקט. הוא לא מבין בניואנסים של שולחן אורך, הוא איש מלחמה, ממסחיר חרב כזה. והנה הקושי בא, ויאמר המלך סוב יתייצב כובע, יסוב יעמוד, והנה הקושי בא, ויאמר הקושי, התבשר אדוני המלך, שימו לב, הוא לא משתחווה, לא שום דבר, אין פה גינונים, בסדר? הוא בתפקיד עכשיו, לא מבזבז זמן. ויאמר הקושי, התבשר אדוני המלך, כי שפתך אדוני היום מיד כל הקמים עליך. אז גם הוא מתחיל אותה בשורה, כן? סיגר השם בידיך, שפתך השם היום מכל הקמים עליך. ויאמר המלך אל הקושי, השלום לנער לאב שלום. ויאמר הקושי, יהיו חנער אויבי אדוני המלך וכל אשר קמו עליך לרעה. אתה לא באמת רוצה לדעת איך נראה הבן שלך, אחרי שטיפלנו בו יפה. יהי רצון שיטופלו כל אויביך כמו שטיפלנו בו. איזה חסר טקט. זה לא מבין עניין. עוד יותר טיפשות של, של, של יואב, כאילו מה אתה שולח אדם שלא יודע שזה בעיה? הוא לא, מה הוא יעשה? וירגז המלך, לא כתוב מה הוא יעשה, הוא פיטר את העבד, הוא לא יפטר אותו. וירגז המלך ויעל על עליית השער, עולה לקומה השנייה של השער, ליד המגדל שם, ויבק, בשער אז כולם שומעים את זה למטה, כל מי שנכנס שומע את המלך בוכה. אתם שמים לב איפה דוד נמצא? בשער של העיר למעלה, בקומה העליונה. ויה, וכו אמר בלכתו, בני אבשלום, תראו, תספרו, בני אבשלום, בני, בני אבשלום, מי ייתן מותי, אני תחתיך אבשלום, בני, בני. חמש פעמים. בני, בני, בני אבשלום, בני, בני, בני. ויוגד ליואב, עכשיו הקושי רץ חזרה, ספר ליואב, בואי נה, מה שלחת אותי, המלך עכשיו אוכל את הלב. ויוגד ליואב ואמור, הנה המלך בוכה והתאבל על אבשלום. ותהי התשויה, התשועה ביום ההוא לאבל לכל העם. כי שמע העם ביום ההוא לאמור, נעצב המלך על בנו. פישלנו. והתגנב העם ביום ההוא, לבוא העיר כאשר התגנב העם, הנחלמים בנוסם במלחמה. כן, הם מתנהגים, אין שמחה, אין חדווה. אגב, זה מזכיר מה שקרה לדוד בציקלג, שהגדוד העמליקי לקח לו את הנשים והילדים, והם היו חזרו שמחים, פרק למד בשמואל א', חזרו שמחים, אתה רואה, הקדוש ברוך הוא איתנו, סוף סוף שאול יהרג, כמו שאמרת, בימו יבוא, במלחמה ירד, הקדוש ברוך הוא לא נתן לך, דוד מלכנו, להציל אותו. רצית להציל אותו. והם רוקדים ושמחים כל הדרך לציקלג, עד שמגיעים קרוב ומתחילים להריח ריח שרוף. ומתקרבים עוד יותר ורואים, אם זה מריח כמו שריפה, ונראה כמו שריפה, אז זה שריפה. ובבת אחת כל האופוריה והלעג והציניות והצחוקים, הכל מתהפך בבת אחת. אותו דבר פה. אבל אותו דבר פה. אין? אין שמחה בזה שהרגנו, ניצחנו, ייתן השם את כל אויביך, זה הבן של המלך. עכשיו תראו את יואב. ויבוא יואב אל המלך. אגב, דילגתי על פסוק. לבוא העיר כאשר התגנב העם נחלמים בנוסם במלחמה, והמלך לעט את פניו, כן? ככה, עמד ככה, בכה, בכה, בכה. ויזעק המלך קול גדול. תראו את הקול של דוד צועק בקול גדול, צועק בכל הכוח. בני אבשלום, אבשלום, בני, בני. כמה פעמים אתה הוסיף עכשיו? שמונה הגענו. זה לא יאומן, הרי כל העם שומע את זה. המלך צועק, כמו מטורף, כמו מטורף. לא, זה לא יאומן הסיטואציה הזאת. ויבוא יואב אל המלך, הבית. יואב מחליט עד כאן. ויומר, הוא לא מחכה אפילו לראות את התגובה, לא אומר, אדוני המלך, וישתחו למלך, שום דבר. ויומר, הובשת היום את פני כל עבדיך, הממלטים את נפשך היום, ואת נפש בניך ובנותיך, ונפש נשיך ונפש פילגשיך, להווה את שונאיך, ולשנוע את אוהביך. כי הגדת היום, כי אין לך שרים ועבדים, כי ידעתי היום, כי לו אבשלום חי, וכולנו היום מתים, כי אז ישר בעיניך. שימו לב מה עושה יואב, קוראים לזה פרפרזה. כן, שוב, לתקשורת הישראלית יש מה ללמוד מיואב, שר התקשורת, אלוף התקשורת וכיבוס המילים. כן, הולך את זה להקצנה. ואני מגיב את זה, ואני עכשיו יואב את זה, אז זה לא אכפת לך מאיתנו. מילים קשות. מה? זה לא מספיק. עכשיו הוא נותן לו הוראות. יואב נותן הוראות למלך. אולי אתה תעשה את ההוראות שאתה מקבל מהמלך? ולא תיתן למלך הוראות?
זה מלחמה, אחד צד מנצח, אחד צד מפסיד, זה לא מלחמה.
אתה מלחמה,
או שאתה מנצח, אתה מפסיד, זה מלחמה.
תראה. מה? פה, אתה מדבר עכשיו, הוא מדבר, אתה מדבר עכשיו,
כן, כן. כדי להגן על עצמו, חייב
לעשות פרפרזה. ואתה קום, צא ודבר אליו עבדיך, כי באדוני נשבעתי, כי אינך יוצא, אם ילין איש איתך הלילה, וראה לך זאת מכל רע אשר בא עליך מנעוריך עד עתה. ההפגנה הראשונה. אומר לו, יואב, אני אפעיל את הוועד, נסגור את המפעל. אתה עכשיו לא תצא לבקש סליחה מהאנשים, או לדבר אל ליבם, שלחמו עליך, חירפו את נפשך. אני נותן הוראה לכולם לעזוב את העיר, תשאר פה לבד. תשאר לבד. ילדותי משהו, את אומרת, מה?
מה קורה לדוד?
חזק, מה קורה לדוד, את שואלת. אני שואל מה קורה ליואב, את שואלת מה קורה לדוד. אצל יואב רואים שזה כדור שלג. עבירה גורת עבירה, גורת עבירה, גורת עבירה. ובסוף הוא ישלם על זה בחייו. שאלה מה קורה לדוד? שאלה הבאה, כן? אתה רואה, זה היה טוב שחיכינו עם השאלה שלך. כי כשאתה שאלת את זה, זה היה כזה רכרוכי משהו, רך. עכשיו זה בפרצוף. מה קרה לדוד? גם יואב שואל את השאלה הזאת. מה קרה? השתגע לגמרי. הפוך על כל הראש.
האם אמא מה שטוב ושאני אמוד מקומו?
כן, אז למה היית הטרחת אותנו? היית נשאר בירושלים, הוא היה הורג אותך. ואין שום בעיות. נשאר אבשלום בחיים. ויקום המלך, לא דוד, ויקום המלך, וישב בשער, כאן רואים שדוד המלך, הוא גם הוא, יש בו איזו אצילות נפש. ויקום המלך וישב בשער, ולכל העם יגידו לאמור, הנה המלך יושב בשער, ויבוא כל העם לפני המלך, וישראל נס נס. איש לאוהליו. כן, אז בוא נעצור פה. אגב, בהמשך, מה שיקרה בהמשך, זה שדוד פיטר את יואב. מינה את עמסה בן יתר להיות שר הצבא, שהוא היה שר הצבא של אבשלום. למה? מה ההתנהגות של דוד? אז באמת כבר קצת חרגנו מהזמן. תסתכלו, דבר מדהים. דוד חושב על העתיד, יואב חושב על עכשיו. זה חרוז. יואב חושב על עכשיו, דוד רואה את העתיד. מה היה חשוב לדוד? דוד מבין, נכון, אפשר לעשות מלחמת אחים, אפשר לקסח, ואם כבר עושים מלחמת אחים, אם זה כבר עכשיו מלחמת אחים, אז ודאי שעדיף להרוג את אבשלום. כמו שהם יודעים, להעדיף שירוגו אותך, ואז הם יעזבו אותנו, כי מה אכפת להם מאיתנו? אתה זה המטרה שלהם. אז יואב, אם ההסתכלות היא המלחמת אחים, אז יואב צודק. עדיף לחסוך. תקה בראש וגמרנו. וזה מה שהם עשו. היכו בראש וחסכו את העם. למה להרוג עוד יהודים? מהמורד, זה שעשה את כל העוול הזה, אחר כך עם שבע בן בכרי, קרה אותו דבר. ירידו את ראשו מעל החומה וגמרנו. דוד מבין שהוא לא מלך של דור אחד. הוא מלך של דורי דורות. ומה ייזכר לדורות מהסיפור הזה? אם אבשלום יישאר בחיים, ואם אבשלום יהרג. ואת זה יואב לא תופס בכלל. לא יכול לתפוס את זה. איש ההווה לא רואה את העתיד. יותר מדי פרגמטיסט. ולפעמים גם אולי איש העבר, קצת נקמן, על כל מה שאבשל... הרי מי הפשלן הגדול במרד שכזה? אם יקימו ועדת חקירה ממלכתית, ממלכתית, את ראשו של מי יסירו? ודאי, שר הביטחון. איפה אתה? כן, והוא הביא אותו, והוא זה, והוא לא הבחן, הוא לא היה הראשון לזהות שהולך להיות פה מרד. אז זה פשלה לא נורמלית שלו. אז הוא מסדר, אפשר להחליט שגם העבר נכנס פה לחשבון. אבל דוד מבין שאם אבשלום יחזור בחיים וישימו עליו הזיקים, מה שהיה צריך לעשות מזמן כאן, כנראה, ופאץ' בישבן, וחנוך לנער על פי דרכו, עכשיו יודעים מה דרכו, אז יחנכו אותו על פי דרכו. מה יגידו בעתיד? אך, דוד המלך, היה עסוק מדי בענייני ציבור, לא חינך את ילדיו כראוי, לא חינך את הילדים שלו. דוד מעדיף שזה יהיה הסיפור, ולא שמלך נלחם במלך והורג מלך. וכיוון שיואב ברוב פזיזותו קלקל את התוכנית של דוד, איך דוד עכשיו מנסה לתקן את זה? ולצעוק בני, 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 8 פעמים. שיגידו לא מלחמת אחים הייתה פה. לא חצי עם רפובליקנים נגד דמוקרטים. ממלכתיים נגד ממלכתיים. חילו גדול. מלאלים נגד מלראים. הרבה מלראים. העם זה אנשים שנאמנים לדוד. ישראל זה אנשים שמרדו בו. אבל זה בעצם רוצים להראות שדוד הצליח. שהם, אתם מבינים מה כאילו? זה לא יהיה לזה המשך. הוא עשה לזה סוף. הוא עשה לזה סוף. אבל זה לא סוף טוב. למה? כי אם אבשלום היה נשאר בחיים, היה אפשר להפוך את זה לסוף טוב. בניגוד למכבסת מילים, תיקון בשורש. אתם רואים את ההבדל? בין מילים, מילים גבוהות. ותכלס, עשית טעות איומה ונוראה. אלף מילים לא יחבסו את הטעות שעשה יואב. לעומת זאת, דוד, כל התוכנית שלו הייתה לתקן את זה בשורש, שלא יתפס, לא לעשות נזק לציבור הישראלי לדורותיו, יש להם נרטיב, מלחמת אחים, זה לגיטימי, מה קרה, מה יש? כן, אתה לא חושב כמוני? נלחם בך, מה קרה? פחד מלחמת אחים? לא פחד. את זה דוד רצה למנוע, ואנחנו טובים במלחמות אחים. אתם יודעים, עשיתי פעם, אני צריך להעביר שיעור על מלחמות אחים, ספרתי בתנך איזה 17 מלחמות אחים. לא יומן, לא אפילו יותר. חפשו אתגר, שיעורי בית, כל מלחמות האחים שאתם נזכרים בתנ״ך. אם תלמדו עם פירוש רש"י, תגלו עוד כמה, שלא שמתם לב. אז את זה דוד רצה למנוע. הוא רצה שכשתקום מדינת ישראל בעתיד, לא תהיה מלחמת אחים. לא, לא. לא. תופסים את יואב, את דוד, את אבשלום. נכון, אתה יכול להגיד... אתה יכול להגיד, עכשיו ינסו לחלץ אותו, פעולת חילוץ. הנאמנות לו לא הייתה כל כך גדולה, זה כמו שוויינוס איש לאו עליו. היער כבר עשה את זה. ואם אותו חי, ואין פקודות, הרי מה ההבדל אם הוא מת או חי? כמה ישראלים יראו את אבשלום נהרג? אפס. הוא נשאר תלוי לבד הלילה. אז מה נפקא מינה? תוריד אותו יפה, קצץ לו מכת חרב את השערות, אחר כך יסדרו לו את התסרוקת מחדש. הם אלה בכלא עושים, לא מרשים קוקו. אז זהו. וישלחו אותו עם אחימץ מצד אחד, עבד מלך קושי מהצד השני, ויביאו אותו לדוד. כפות. היה אחרת, כל הסיפור היה אחר לגמרי. וישב דוד מול אבשלום, ויאמר לו, בני אבשלום, וכי טוב יצא לך מזה. זה תיקון עולם. דוד חושב רק על הכלל, איש הכלל האמיתי. לעומת יואב, שהוא גם חושב על הכלל, אבל בשביל יואב, כלל זה אוסף של פרטים. דוד מבין שכלל זה לא אוסף של פרטים. זה לא עוד אחד חי ופחות אחד חי, למרות זה חשוב, חלילה, שלא יזולזל. אבל יואב לא תמיד שמר על דרכו הנקייה מלהרוג פלוני או לא להרוג אלמוני. כזו וכזו. עד כאן, למדנו הרבה. לילה טוב.